זירת המרצים. אופיר שחמי, חברת נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית קבוצתית, אלופת אירופה 2022, אלופת עולם 2023 ומדליסטית אולימפית פריז 2024. היי אופיר, מה שלומך?
שלום, שלומי טוב.
אז ברכות על ההרצאה מחלום למדליה אולימפית.
כן.
וזאת ההרצאה, וככה, ספרי לנו, מתי התחיל החלום? אני מניחה שהחלום זה מדליה אולימפית, אז מתי זה התחיל?
אז האמת, החלום קודם כל התחיל בגיל 12, קצת לפני הבוק בת מצווה.
אוקיי.
ממש אהבתי את הענף, ופשוט רציתי להיות הכי טובה בו, והכי טוב זה להגיע למשחקים האולימפיים.
כן.
אז באמת הצבתי לעצמי את המטרה הזאת כבר אז. לא האמנתי, כאילו לא חלמתי על מדליה אולימפית, זה ההשתתפות באולימפיאד, המשחקים האולימפיים הרגישה לי רחוקה, השחייה במדליה אפילו יותר מזה. אבל באמת עם האימונים שלנו וההכנות, אז גם יכולנו קצת להרגיש ולחלום על מדליה אולימפית.
כן, תראי, שנה קודם את הייתן אלופות עולם.
כן.
אז זה לא כזה חלום שהוא בלתי ניתן למימוש או מאוד מאוד רחוק, זה משהו שהוא יש לו איזושהי אחיזה במציאות.
נכון, באמת.
ובכלל, אחרי לינוי אשרם, זה פתאום נראה משהו שהוא גם אנחנו יכולים.
כן, ממש. עם הצוות, אז באמת בנבחרת התחלנו להאמין שזה אפשרי. אבל אני בתור מתעמלת צעירה, עוד כשחלמתי על להגיע למשחקים האולימפיים, לא הייתי בטופ הארצי, אפילו לא בעשירייה הראשונה.
כן.
אז החלום היה מאוד רחוק. באמת צפתי הכי גבוה שאני רק יכולה, ומאז שצפתי את המטרה, אז באמת עשיתי כל דבר באמת בשביל להגיע לשם.
אז מה זה באמת כל דבר? כי אני יודעת שבהרצאה את משתפת במסע האישי שלך, בדרך הזאת עם העולם ההתעמלות, בזיכרון יעקב, כמו שאמרת, גילאי בת מצווה ועד לאותו מעמד באולימפיאדת פריז.
כן, אז כל דבר זה לוותר עכשיו על פגישות עם חברות אחרי בית ספר או טיולים שנתיים. האימונים בענף שלנו הם ארוכים, הם למשך כל היום וכל יום. אז זה באמת לתת את כל כולך למה שאני בתור ילדה וגם בתור מתבגרת הכי אהבתי בעולם. הספורט היה בראש סדר העדיפויות שלי, ונתתי לזה את כל כולי. באמת בשביל להגיע הכי גבוה שאני רק יכולה. אז בהרצאה אני גם מדברת על, על הדרך, וכמו שאמרתי קודם, על העובדה שלא הייתי הכי טובה בארץ,
כן.
ולא נתתי לזה לעצור אותי. אני מצאתי דרכים אחרות.
מה זה אומר? איך? אני מנסה להבין את המיינדסט שלך. זאת אומרת, כן. את יודעת שאת לא הכי טובה, לצורך העניין חברות שלך מגיעות להישגים יותר טובים, ואת קמה בבוקר ואת מגיעה לאימונים, ומה את אומרת לעצמך?
אני בתור מתעמלת, יש לי הרבה כישרון. הגמישות, יש לי גמישות מלידה בגב, שזה דברים שמאוד עוזרים למתעמלת. ובסופו של דבר, בהתעמלות אמנותית, התרגיל, גם אם את עושה אותו הכי טוב, בסופו של דבר התרגיל יש ציון.
כן.
אם התרגיל בנוי בצורה אחת, לא משנה שהצלחת הכל ולא נפל, זה תלוי ממש באיך התרגיל בנוי לבנות אחרות. אז בתחרויות קטנות תמיד הייתי זוכה במדליות וכן היה לי הישגים, ואז כשמגיעים לאליפות ישראל אז זה לא מספיק. אז את כל הכישרון והנחישות ובעיקר את הרצון היה לי, ואז כשהיה לי את האפשרות להוכיח את עצמי בנבחרת ישראל, כשהיה כבר מיונים לנבחרת הקבוצתית,
כן.
גם המאמנות ראו את המעבר.
אוקיי.
לא עכשיו את הציון פר התרגיל, באמת את ה כישרון ואת הנחישות שיש מאחורה.
אז, ואיך התמודדת בכל זאת עם משברים? משברים שהגיעו, חוסר הצלחה, רציפה, זה דברים שקורים בספורט. כי אני חושבת שזה מה שמעיד. אם הקריירה היא רק זינוק אחד מתמשך, למעלה, מהישג, לעוד הישג, לעוד הישג, לעוד הישג, קשה לשמור על זה, אני לא אומרת להגיע, וכבר לא להיות בגדר הבטחה, אלא כמישהי שהוכיחה, אבל לשמור על המקום הזה, זה גם מאוד קשה. אבל שחווים כמו מה שאת מתארת, שאת יודעת שפה זה פחות חוזקה, ובהשוואה לאחרות לפעמים זה פחות בלט, איך את מתמודדת? כי תראי, בהרצאה שלך, ההרצאה שלך היא לא רק בווינגייט. את מרצה לאנשים שיכול להיות שאין להם אפילו שום קשר ספורטיבי, אבל הם משחקים את משחק החיים. הם מתמודדים עם תחרות, גם אם לא קוראים לזה תחרות במקום העבודה. מה הם יכולים לקחת מהניסיון שלך?
אז באמת, ההרצאה שלי, כמו שאמרת, לא רק לספורטאים, ובטח ובטח שלא רק למתעמלות.
כן.
בסופו של דבר, אני מדברת על כל מיני קשיים שעברתי, וזה הדרך שלי, גם בעזרת הסביבה שהייתה לי, גם אם זה מאמנות, החברות מההתעמלות או המשפחה, שבסופו של דבר עוזרים לי להבין מה אני באמת שווה, ואת המטרה שהצבתי לעצמי מול העיניים. זה שהצבתי לעצמי מטרה באמת עזרה לי לדעת שאני נלחמת במרכאות על משהו. וכאילו,
זאת אומרת, זה היה כמו איזה נר לרגלייך או מגדלור לפנייך, שאת אומרת, והיא מה, אני עושה הכל כדי להגיע. עכשיו זה המאני טיים, זאת ההזדמנות שלי ואני ממצא אותה עד תום.
כן, ושמתי אותה בראש סדר העדיפויות, ובסופו של דבר זה באמת להחליט מה יותר חשוב לך כרגע.
כן.
אם היה חשוב לי לקבל עכשיו 5 יחידות במתמטיקה 100, הייתי עושה כל מה שאני יכולה, ולומדת הכי קשה כדי להיות ב5 יחידות ולקבל 100. אני מראש, אם לוקחים באמת את המתמטיקה, ידעתי שאם חשוב לי התעמלות, אז אני לא יכולה להיות ב5 יחידות ויורדים ל4.
כן.
וזה באמת מרגשה ותחושה של מה נכון לך כרגע ומה אתה שם את הדגש ואת כל כולך לקראתו.
השבוע שמעתי איזשהו פודקאסט של מישהו שאני מאוד אוהבת, קוראים לה מייל רובינס, והיא ציטטה כל מיני אנשים, והיא דיברה על, מכל אחד היא לקחה איזושהי שאלה. ואז יש איזה שחקן קולנוע שהיה בעברו, שחקן פוטבול, וכשהקריירה שלו מאוד מאוד דעכה, אז הוא סיפר שהוא עבד בתור מנקה. ובאיזשהו שלב, כדי לא ליפול לדיכאון, הוא אמר לעצמו, איך היית מנקה אם על הניקיון הזה היו משלמים לך $1,000,000? ככה אתה צריך לנקות. זה גם הגביר לו את ההנאה מהניקיון והעביר את הזמן והשכח לו את ההצרות, אבל זה בנה לו מיינדסט שלא משנה מה הוא עושה, הוא עושה את זה בפיק פרפורמנס, כאילו מחכה לו העברה בנקאית של $1,000,000. ואחד הדברים הנוספים שהיא צטטה גם היא שהוא אמר, אני, כשכל פעם הייתי בהתלבטות לגבי מה לעשות, אז הייתי מדמיין שאני בגיל 80, ואני חושב, על מה הייתי מתחרט? אז לצורך העניין אני אומרת, בגיל 80, על מה היית מתחרטת? שלא ניצלת את ההזדמנות להגיע לאולימפיאדה, או לא עשית 5 יחידות במתמטיקה? ונראה לי שזאת התשובה. היית מצטערת כנראה אם לא היית עושה את זה. את ההזדמנות, כי את יודעת מה, אפילו 5 יחידות מתמטיקה, גם אני יכולה להחליט שעכשיו אני עושה, ואני אקח מוגבר, ואני אעשה. אבל הרגע הזה של אולימפיאדה הוא באמת מאוד ספציפי על ציר הזמן, ונדיר שתהיה הזדמנות שנייה.
נכון, גם באמצע הקמפיין של 3 שנים שהתאמנו, היה לי באמת רגע משבר, שחשבתי אולי אני עושה את זה סתם וקשה לי, וזה, את יודעת, אני לא באמת אגיע להיות עם הקבוצה ולהתחרות. ובאמת שמרתי לעצמי את אותם דברים במילים אחרות, של לוותר אני יכולה עכשיו, ואז ללכת לבית ספר ולהיות עם חברות, אבל לחזור ולהתחרות בהתאמנות אמנותית, שאני כל כך אוהבת את זה, את זה אני לא אוכל לעשות אחר כך.
כן.
ועל זה אני באמת אתחרט.
ועשית את זה לבד, או שהיה מישהו שליווה אותך, סוג של מאמן או מאמנת מנטלית, או ההורים שלך? כי בסך הכל אנחנו מדברים על מישהי מאוד מאוד צעירה, אומנה בסביבה תחרותית מגיל צעיר, אבל עדיין זה קשה.
כן, בגלל שאני באמת בענף הקבוצתי, אז זה היה לנו קודם כל אחת את השנייה. ש5 בנות ביחד, שוברות את אותו דבר.
כן.
וחוץ מהמשפחה המדהימה שלי, שאף פעם לא דחפה אותי לזה, ותמיד תמכה מהצד, אז היה לנו גם מאמנת מנטלית, את נטע ריבקין.
כן.
שהייתה ב3 אולימפיאדות, ובאמת חוותה את אותו דבר, ועזרה לי באמת ממקור ראשוני, שעברה את אותו דבר, ויודעת בדיוק את מה להגיד ואיך לעזור.
יפה.
אז באמת הייתה תמיכה שלמה ועוטפת, ועם כל קושי שהיה, היה לי למי לפנות.
את יודעת, אני שומעת אותך, ויש משהו מאוד מאוד רך בטון שלך. אני חושבת למשל על גברים, ספורטאים, הרבה פעמים, זה חיתוך דיבור, ויש משהו מאוד מאוד נוקשה. ואני אומרת מהקול העדין, אני לא מניחה הנחות, אני אומרת, איפה החספוס הזה, אם זה הפך אותך לקשה יותר עם עצמך בחיים, באופן כללי או לא?
האמת שהספורט ובעיקר השנים בנבחרת הכניסו לי הרבה יותר משמעת. זה סדר יום שאת חייבת ללכת לפי איך שהמאמן אומרת. ואם את מאחרת לאימון בשתי דקות, לא נגמר טוב. אז,
מה זה אומר לא נגמר טוב? זה מסקרן אותי.
צעקות, או את יודעת, בשביל להבהיר לך בסופו של דבר את המשמעת, שבסופו של דבר גם זה מה שהביא לתוצאות.
אז מה את עושה כדי לא לאחר ולא בדקה? מה זה אומר? טווח ביטחון, ללכת...
אני בתור ילדה לבית ספר תמיד איחרתי. לא תמיד, אבל יודעת, זה לקום על הקסקס ולצוק לאבא מלמעלה שיחכה לי עם האוטו.
אוקיי.
ובאמת עם האימונים, אז הבנתי שיש דברים ששווה לקום משמעם בבוקר. אני קמה עכשיו, שמה 8 שעונים רצוף, ואני מוודא שאני קמה בבוקר לאימון בזמן. שיש לי את הזמן גם לעשות גולגול וגם לאכול לפני האימון כמו שצריך.
יפה.
ובאמת בזכות האימונים שהתחילו גם מוקדם וגם מסתיימים לפעמים מאוחר, התחלתי גם לקום על השעון השני. מבחינתי זה שיפור משמעותי.
לא, זה מדהים מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים אנשים שהם מאחרים, אז הם מגדירים את עצמם, אני מאחרת כרונית וזה. אבל הנה את ההוכחה שהחלטה והבנה מה המחיר שאת תשלמי על האיחור או זה, גרמה לך להתנהגות אחרת. זאת אומרת, אין מישהו שההתנהגות שלו זה מישהו. זה התנהגות. והתנהגות אפשר לגמרי לגמרי לשנות. אופיר, אני מאחלת לך המון בהצלחה.
תודה רבה.
עם ההרצאה מחלום למדליה אולימפית, אני מאחלת לך הרבה חלומות. ומדליות, את יודעת, כשם קוד, לאו דווקא משהו שתעמדי על הפודיום, אבל ניצחונות קטנים, שאת אפילו מנצחת את עצמך, וזה נשמע לי שאת לגמרי לגמרי קורצת מהחומר הזה. אז הרבה ניצחונות שיהיו לך.
תודה רבה.
תודה, וסופה שניים.
גם לך, שבת שלום.
ביי ביי.